אתם מאזינים לכאן הסקטים, הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי.
מה שכרוך עם יובל אביבי ומה יעשה לה.
שלום, שבוע טוב, אנחנו מה שכרוך, מגזין הספרות היומי בכאן תרבות, מאיה סלע ויובל אביבי, 104.9, 105.3 FM. אפשר למצוא אותנו גם ביישומון ובאתר של כאן, וכמובן בכל מיני יישומוני הסקטים, כהסקט מתי שאתם רק רוצים. איתנו באולפן מפיקת התוכנית תמר בנימין על הביצוע הטכני יוג'י גבאי. שלום לכם, שלום מאיה.
שלום לך יובל. שמעת שתפסו מישהו עם טיל לאו בשדרות וושינגטון בתל אביב?
שמעתי. אני חושב ש...
הייתי רוצה, אנחנו חייבים תוכנית על החדשות.
וואו, אסור, אנחנו חייבים, אבל אסור לתת לנו אותה.
בדיוק, נכון. אז בואו...
לא, אני חייב להגיד שהעולם...
לא, אי אפשר, אנשים אומרים את הידיעה הזאת וממשיכים הלאה לידיעה הבאה, ואני הייתי נעצרת פה,
כן, יש שם לדבר. בואו רגע נדסקס את העניין הזה.
טילה ובשדרות וושינגטון, דר רחוב.
אני חושב שהעולם החליט להפסיק להיות קוהרנטי, והוא אמר לעצמו, בואו נראה מתי בני האדם אומרים, זה נשמע לי לא אמין. מה?
אז אני עכשיו מצביעה ואומרת שזה נשמע לי
לא אמין. לא אמין החדשות, שמישהו ישכתב את זה.
בדיוק.
זה כמו, אתמול קרא לי את אותו דבר.
דמיין לעצמך את הבן אדם שכותב את החדשות, שהוא פשוט, מה, הוא כותב את זה והוא לא עוצר רגע?
כמה פעמים היה צריך לבדוק את ההודעה הזאת מהמשטרה? לא, לא, רגע, מה?
כן, מהסקונדס, תיכוניסטים בחופש עכשיו.
מי שלח את ה-SMS? אתמול, ביוון, יש שריפות בצד אחד של המדינה ושיטפונות בצד אחר של המדינה.
כן.
ואתה אומר לעצמך, מי כתב את זה? זה לא הגיוני.
זה
לא הגיוני
שמישהו... קיץ, זה כבר מוגזם.
שמישהו יעשה ריסטארט, בסדר?
אוקיי. אז אנחנו בפינה, בתוכנית הקטנה שלנו, בחלקת האלוהים הקטנה שלנו, נמשיך לדבר על ספרים, ואנחנו היום נדבר על ההוצאה מחדש של הממואר, חשיכה נראית, של ויליאם סטיירון. מדובר פה במסמך תיעודי, אפשר לומר, על הדיכאון הקליני שלו עצמו. היום זה נשמע כמעט מובן מאליו, אתה יודע מי לא כותב על הדיכאון שלו, אבל למען האמת, כשזה יצא, זה היה טקסט פורץ דרך, הוא פורסם לראשונה בשנת 1990, באנגלית כמובן. ועד אז דיכאון היה עניין מביש, אשפוז פסיכיאטרי, היה ג'ק ניקולסון בקן הקוקייה, הסיוט, ודברים השתנו מאז. אם כן, לא בטוחה שלגמרי. לא יודעת.
אנחנו, יודעת, כולם כותבים על הדיכאון שלנו, את אומרת, אבל אנחנו כותבים על את הדיכאון הבורגני הזה, הייאוש הקיומי הקטן. לא על זה מדובר. הוא מדבר באמת על דיכאון קליני, על תחוש, והוא כותב מדהים, אז הוא גם כותב את זה, הוא מתנסח בצורה שחודרת מאוד. זה משהו אחר, מה שהוא מתאר שם.
נכון. מה שהוא מנסה לתאר זה איך נראה הדיכאון. איך נראה הדבר הזה שהוא קורא לו מצב רוח רעיל וכבד כאופרת בגוון ירוק חלודה? הוא מתאר את הדיכאון שלו עצמו, הוא נעזר גם באומנים אחרים כמובן שהיו בדיכאון או עסקו בזה או כתבו על זה. חלקם כאלה שהיו החברים שלו, הוא כותב למשל על ידידו הטוב רומן גארי ועל אשתו השחקנית ג'יין סיברג ששהו בבית האורחים שהוא השאיל להם בקיץ של... שנת 1978 בקונטיקט. שניהם אנשים שסבלו מדיכאון, שניהם התאבדו בסופו של דבר בנפרד, לא ביחד. כמובן, הוא כותב על אלבר קאמי בהקשר של שאלת ההתאבדות, אבל הוא גם מאשים. יש פה גם כתב אישום נגד המטפלים, נגד חוסר ההבנה שלהם עצמם את המצב הזה. אתה יודע, אז עוד לא היו מחשבים, אולי, אז זה לא יכול לכתוב על האופן שבו העיניים שלהם נעוצות במחשב בזמן שאומרים לך, בוא נחליף לך תרופות ונראה תוך חודש אם זה עובד, אבל את המשפט עצמו אמרו לו כבר אז, והוא כותב על חוסר היכולת שלהם אולי, או חוסר העניין שלהם להבין מה זה חודש בשביל בן אדם שנמצא בבור הזה. אנחנו נדבר על הטקסט הזה עם דוקטור יהודה מלצר, מול הוצאת ספרי עליית הגג, שתרגם את הספר והוציא אותו לאור בארץ כבר בשנת 1996. ועכשיו הוא מוציא אותו מחדש, בתוספת אחרי דבר החדשה, שבה הוא כותב על מהלך הדברים אצל סטיירון עצמו, מהרגע שהספר הזה יצא אז, על הדברים שהשתנו מאז בתחום הפסיכיאטריה, על הדיבור על הדיכאון בפרהסיה, שהיום יותר נהוג, יותר אפשרי, גם אנשים מפורסמים במרכאות מדברים על הדיכאון שלהם, אבל גם הוא מוסיף פה עוד איזה זווית מאוד מאוד מעניינת, ובשביל הישראלים מאוד מאוד אקטואלית, הלם קרב.
בהחלט.
דבר שסטיירון לא כתב עליו כל כך.
לא, אבל כנראה, לפי מה שיהודה מלצר כותב, סבל ממנו. הוא היה נכון. חלק לפחות ממה שהשפיע על מצבו.
נכון.
אז אנחנו נדבר על כל זה כאמור, אנחנו נדבר גם עם מבקר המסכים שלנו, יונתן דורון, בפינתו עובר מסך. היום אנחנו נדבר איתו על ספרי ילדים מאוירים, שהפכו לסרטים לא מצוירים לכל המשפחה, ויהיה לנו גם איזה טוויסט קטן, אנחנו מקווים. לפני כל אלה, יש שערוריה חדשה. את יודעת, דיברנו השנה על כל מיני שערוריות, ופשיעה ורמאות בעולם...
פשיעה. טוב, בקטנה. מה, זה לא כמו טיל לאו בשדרות וושינגטון?
לא, לא, לא. זה לא סוג כזה של פשיעה, נוכלות נקרא.
נוכלות,
יפה. הייתה לנו את שערוריית הפישינג הזאת באימיילים, שפגעה גם בבתי הוצאה לאור בישראל. שכל מיני נוכלים מיודעים מאוד ומתוחכמים באמצעות האימייל, השיגו כתבי יד של ספרים שטרם פורסמו, למען מטרות שעוד לא לגמרי ברור לנו מה הן. היו נוכלים אחרים שלקחו ברמייה כספי זכייה בפרס ספרותי, זה גם כן משהו שדיברנו עליו, וכמובן מישהו העז לקבל וי כחול בטוויטר עם פרופיל מזויף של קורמק מקארתי, אבל עכשיו הטיימס מפרסם עוד שערוריה מלחיצה למדי עבור הסופרים. מתברר שסופרים מקבלים מכתבי כופר מאיימים מאוד, דורשים הם לשלם או שיהרסו להם את הרייטינג באתר Goodreads.
יהרסו להם את הרייטינג.
זה איום אמיתי.
יפה. אז אתר גודריץ הוא אחד מאתרי הספרות המובילים בעולם, הוא שייך לאמזון, זאת בעצם מעין רשת חברתית לספרים, שאפשר בה לפרסם המלצות ודירוגים לספרים. המשמעות של הדירוגים האלה דרמטית מאוד עבור הסופרים, וכבר סיפרנו כאן על התגובה המוגזמת של סופרת אחת, שקיבלה חצי כוכב פחות ממה שהיא חשבה שמגיע לה מהקוראים, והיא תקפה אותם ברשתות החברתיות, ובתגובה הם נקמו ברייטינג שלה בצורה חסרת תקדים, כי יש עכשיו את העניין הזה של הציבור, אני לא תכף לקרוא להם, הגולשים.
אומת הטוויטר.
אומת הטוויטר, זה לא רק טוויטר, אומת הרשתות החברתיות, אוקיי, אומת הטוויטר, אני לא רוצה להשמיץ את הטוויטר, הטוויטר הוא חבר.
חס וחלילה, הוא חבר. חבר מוזר. הוא חבר מאוד משונה, אבל הוא חבר.
הטוויטר הוא ידיד. אבל יש איזה עניין כזה של הכוח, התחושת הכוח שלהם.
הם מתגייסים?
זה ההמון עם הכוח.
הם יוצרים גל כזה, ואז כולם...
וההמון עם הכוח, אתה יודע מה הוא עושה בדרך כלל? הוא שורף את המחשפה.
לינץ'.
יפה. אז כשאמזון רכשה את האתר ב-2013, כתבו על זה באטלנטיק, שבעולם הספרות ההשפעה של גודריד זהה לזו של פייסבוק. או, פייסבוק.
לא, זה כמובן משהו שיש לו המון השפעה, ואפשר לנצל אותו לדברים טובים, אבל אפשר גם לנצל אותו לדברים איומים.
ממתי אנשים המון מנצל משהו לדברים טובים?
לא,
מתי? מתי? איך זה? זה קורה? זה קרה אי פעם?
לא, זה לא קורה הרבה. טוב, אז שוריה הנוכחית, בתיים מפרסמים, נגיד שהסופרת בת בלק קיבלה אימייל מלחיץ מאוד, כולו באותיות גדולות, קאפס לוק, כזה צעקה.
אבל אם זה באותיות גדולות, אולי זה של אדם די... אנלפבית? לא נעים לי להגיד.
לא, אתה כותב בקאפסלוק כדי לעיין, זה כאילו אתה צועק על מישהו.
כי אני תמיד שכותבים לי ככה, לא הבנתי את זה עד היום כצעקה, הבנתי את זה עד היום כמה, אתה... משהו לא בסדר אצלך? כאילו, למה אתה לא כותב את זה כמו ש...
צעקו עלייך פשוט.
צעקו עליי.
זה תפנימי.
ואחרי זה חושבים שאני נורא קשוחה, וזה פשוט לא מבינה את הצעקה, זה לא שומע את התדר הזה.
טוב, הם צעקו, זה לשם האיום, ושם כתוב, או שתמלי אחר ההוראות שלנו ותשלמי, או שנהרוס את הקריירה שלך כסופרת, שלמי לנו, או שפשוט תעלמי מגודריץ לטובתך. זאת אומרת, אם את לא רוצה לשלם, אז תעיפי את הספרים שלך מגודריץ, ואנחנו, שלא נוכל להתעסק איתם. אז מדובר בסופרת שמפרסמת את ספריה באופן עצמאי, היא החליטה לא לשלם, ודיווחה על כך לאתר, וכמה שעות אחר כך החל גל של ביקורות של כוכב אחד שדרדרו את הדירוג של המטה.
אני בטוחה שהיא תהפוך לרב מחר עכשיו, עם הדבר הזה, אבל היא לא היחידה. בינואר זה קרה גם לסופרת מדע בדיוני, אלינה לאונובה. היא פנתה לאתר, היא נענתה שהם בודקים פתרונות אפשריים כדי למנוע מזה לקרות בעתיד. כשהיא ובלק הציפו את הבעיה בפורומים ורשתות חברתיות, הן נענו על ידי סופרים וסופרות אחרים, שזאת בעיה מוכרת שנמשכת כבר זמן מה.
כן, אז מדבר שפרושי רשת משתמשים עכשיו באתר כדי לסחוט סופרים וסופרות, לרוב הם באמת בוחרים בכותבים וכותבות שוליים יחסית, שאולי הם מטרה נוחה יותר, אבל חלק מהם פרסמו את הדברים ברשתות חברתיות, וטענו באופן כללי שהפלטפורמה של גורדיץ קלה מדי לתמרון. עכשיו זה מתפרסם בהקשר של מעשי נוכלות, אבל כמו שאמרנו כבר, זה קורה במקרים של קוראים נזעמים, ובכלל בכלל, כל מי שרוצה, ויש לו מספיק כוח, ויכול למנף מין גל כזה, יכול לעשות את הדבר הזה, ולשבש מאוד את הדירוג של סופר או סופרת, וזה נעשה באופן שמנותק לחלוטין מאיכות הספרים, כלומר מונע מכל מיני מניעים שהם לא אהבת הספרים הטהורה. כמו שאמרנו, הנקמה בסופרת הזאת, היא באמת התנהגה מאוד מאוד לא בחוכמה, היא תקפה את הקוראים שלה בגלל חצי כוכב, שזה לא דבר הכי חכם, אבל גם הנקמה בה לא, היא לא לעניין, והיא חושפת את חולשת המערכת. אם אפשר לפגוע בדירוג שלה כנקמה, סימן שהמערכת לא עובד כמו שצריך.
ניתן גם שסוג כזה של חבלה מופעל נגד סופרים וסופרות שחורים, שמתבטאים באופן גלוי וחריף נגד גזענות והדרה בתוך תעשיית הספרים. סופרת אחת פרסמה ביקורת של כוכב אחד, שבה נטען שהתרבות הלבנה עליונה על תרבויות של אלו שאינם לבנים, וחתמה במילים White Lives Matter. מסכנים הלבנים.
באמת, לא קל. זו תקופה מאוד מאוד לא קשה.
תקופה מאוד קשה ללבנים.
גברים סטרייטים לבנים.
בדיוק.
אז אני חושב שזה מעניין שהדבר הזה בעצם מתגלה לנו שזה קורה כבר הרבה מאוד זמן, אבל כשמדובר בנקמה בסופרות שאין לן לבנות, כי הן מתבטאות נגד גזענות, אז גוררים רגליים, ואז פתאום כשמישהו מרוויח מזה כסף, דורשי הכופר, פתאום גודריז אומרים, היי, הלו, זה הכסף שלנו בעצם, אז הם מתעוררים ומפרסמים הצהרה שבה הם אמרו, כך, הם חוקרים מספר קטן של פעילים רעים, bad actors הם קראו לזה.
אז זה שחקנים רעים אולי.
שחקנים?
כן.
כי שחקנים?
שחקנים במגרש של האתר שלנו, או משהו כזה, לא יודעת.
Bad actors, שניסו להפעיל סחיטה מבוססת ביקורות על כמה סופרים. ככה הם קראו לזה. הם אמרו שהם מעודדים סופרים שנפגעו ליצור קשר. זה אחרי שכל מיני סופרים אמרו שהם יצרו כבר קשר בעבר ונפנפו אותם. בתגובה לכתבה של הטיים גם אמרו שם שהם בודקים שיפורים טכנולוגיים כדי למנוע מפעילים רעים כאלה, סליחה, שחקנים רעים כאלה, לפעול כדי לשמור בצורה טובה יותר על הקהילה שלנו.
הקהילה שלנו. תשמע, אנחנו באמת נקלענו לעולם כל כך מטומטם. סליחה, אני מצטערת שאני אומרת את זה, אבל יכול להיות שפשוט מגיע לנו כל הדבר הזה. אני באמת שומעת את כל ההתרחשות הזאת, אומרת לעצמי, זה פשוט כזאת טיפשות שלמה. אולי פשוט תתכנסו לחנויות ספרים, ותקנו מה שאתם רוצים, ואל תבלבלו את המוח עם כל ה... אבל המון, התחושה הזאת שלך, כשאתה לוחץ חמישה כוכבים, או לא יודעת מה, לייקים.
או כוכב אחד.
או כוכב אחד, ואתה מרגיש עכשיו חזק על הסופר.
וגם הקלות שבה אפשר לסחוף אותך, נגיד, אנחנו מנהלים עכשיו גל נגד הסופרת הזאת, שאמרה, לא יודע מה, שהיא הייתה קיצונית מדי בדעות שלה נגד גזענות, ועכשיו אתה מרגיש צודק לך, כי אתה חלק מאלף אנשים שעשו את זה בבת אחת.
יש אנשים בשנים האחרונות שחוסלו בגלל ההמון הזה, אז כן.
אז הנה הדבר היפה בעולם הספרות הישראלי, שכאן זה לא יכול לקרות. על מה תאיים? על מה תאיים? איזה דירוג אפשר להרוס לנו? איזה הכנסות?
הדירוג באתר עברית.
איזה הכנסות אפשר למסמס לנו? מה בדיוק תעשו לנו?
במקום להרוויח שקל לספר, תרוויח 70 אגורות לספר.
בדיוק. זה הדבר היפה. מדובר באנשים שאין להם מה להפסיד, ולכן כל הספרות שנכתבת כאן היא טהורה מכל מניעים זרים.
נתחיל.
בבקשה.
לרובם של אלה שחוו זאת, אימת הדיכאון היא כל כך מציפה עד שהיא נמצאת כביכול מעבר ליכולת הביטוי. ומכאן התחושה המתסכלת של אי-הלימה שאפשר למצוא אפילו ביצירות של הגדולים באומנים, כותב וויליאם סטיירון בחשיכה נראית, שבו הוא תיעד את הדיכאון שלו עצמו, דיכאון שהביא אותו אל סף ההתאבדות. הטפטוף האפור של האימה שמשרה הדיכאון, הוא כותב, מקבל אופי של כאב גופני. אלא שאין זה כאב שאפשר מיד להגדיר אותו כמו כאב של שבר באחת מן הגפיים. אולי יהיה יותר מדויק לומר כייאוש, בגלל תעלול מרושע כלשהו שהנפש מעוללת למוח, החולה, שבתוכו היא שוכנת, הולך ונעשה דומה למצוקה הסתנית, הגלומה בלהיות אסיר, בחדר שמחומם בהגזמה פרועה. והואיל ושום משב רוח לא מערבל את הקלחת הזאת, הואיל ואין מפלט מן ההסגר המחניק הזה, אך טבעי הוא שהקורבן מתחיל לחשוב ללא הרף על חידלון. הספר הזה ראה אור בתרגומו של מול הוצאת ספרי עליית הגג, דוקטור יהודה מלצר, בשנת 1996, ועכשיו הוא מוציא אותו מחדש עם אחרי דבר, עם כל מה שקרה מאז, כל מה שהתחדש, וגם כל מה שנשאר אותו דבר, אבל גם עם תוספות... טקסט של יהודה מלצר מרגש,
מאוד,
נכון?
מאוד.
לא פחות
דבר,
מה...
כל דבר בספר הזה, מה שיצא עכשיו, מאוד מאוד מרגש.
שלום דוקטור יהודה מלצר.
שלום לכם.
למה החלטת להוציא את הספר הזה מחדש בעצם?
אני לא לבד, אז החלטת, זה החבורה שלנו, שהיא כוללת גם את מי שמפיץ את הספר, זה חבריי בידיעות אחרונות ספרים, הספר כל כך הרבה פעמים שאלו עליו, וטוב תוציאו מהדורה חדשה, וטוב תוציאו מהדורה חדשה, והוא לא היה באונליין, עכשיו גם זה יהיה באונליין, השתנו הרבה דברים בעולם מבחינת טכנית וכן הלאה, ופתאום הספר לא היה בשוק, אז הגיע הזמן, לחצו עליי ועשיתי זה. אבל האמת זאת רק סיבה טכנית. מה שיותר חשוב זה שאין מה לעשות, כמו שאתם אמרתם וכמו שאני כתבתי, עברה רבע מאה.
נכון.
זה לא צחוק. קודם כל, יש, לפעמים מוציאים ספר חדש, כי אתה לא מוצא חן בעיניך, הוא שתרגם את הספר, אז אתה עושה תרגום עם איזה מישהו חדש.
הפעם זה אתה, זה בעיה.
כן, זה קצת בעיה. מה אני אגיד, שההוא שתרגם לפני 25 שנה עשה תרגום רע? האמת, שקיבלתי עליו מחמאות, כנראה עשיתי תרגום טוב, אבל מה לעשות, השפה העברית עברה 25 שנה גם כן. אז זכיתי בהזדמנות הזאת בעצמי לעבור על הטקסט מחדש, יחד עם אחי הצעיר מולי, שהוא העורך הכי טוב בקוסמוס, שגם כן פה ושם שינה מילה וכן הלאה. אז זה כבר סיבה מספקת מן הצד של התוכן, ולא רק מן הצד של העניינים הטכניים.
יכול להיות, אבל גם, יכול להיות גם שהרגשתם שהשנה וחצי האחרונות, שהיו מעמסה נפשית על הרבה מאוד אנשים, יכול להיות שהם יכולים להיעזר במידה מסוימת בספר הזה, שזה זמן טוב להגיד לאנשים, הנה טקסט מכונן.
תראה, אני שמח שאתה אומר את זה, לפעמים אתה מוציא ספר, והטיימינג ממש הורג אותו. אני הוצאתי בזמנו משהו שדיברתי גם איתכם בתוכנית, ספר נפלא וחשוב של ז'אן פול סארטר.
נכון.
ומה לעשות, זה היה דקה לפני
הקורונה. זה היה בקורונה, כן, נכון.
דבר לפני הקורונה, זה כאילו מישהו מתעלל בספר. והספר הזה שעכשיו הוצאנו לאור מחדש, הוא יצא בטיימינג יוצא מן הכלל. אני לא חשבתי על זה שלאנשים יש הרבה זמן בקורונה, והרבה זמן גם סיבות להיכנס למצוקה. ויצא כך. אבל אני הבאתי בחרי דבר שנתתם לשבח, ואני שמח, דוגמאות שסיירון לא מביא. כאן כבר אנחנו נכנסים לא לעניינים טכניים, אלא עניינים של התוכן. וסטיירון, אין מה לעשות, הוא סופר, והמיליה שלו זה האומנים וכן הלאה, וכל השמות הרבים שהוא מביא בספר, הם שמות מפורסמים של סופרים ואומנים וכן הלאה. היה לי חשוב להביא שמות של אנשים שהם קצת שונים. גם הם מאוד מפורסמים. אבל זה שחיין, זה שחקן כדורגל, זה כל מיני אנשים מן הסוג הזה שלא היית מצפה בכלל, ושאנשים מן הסוג שאולי אפילו יותר קשה להם, כי הם מייצגים איזה חוזק להתוודות, והנה הם גם מדברים. נתתי כאן קרדיט שאני חושב שהוא מוצדק לסטיירון, שהספר שלו הביא אנשים רבים מכל מיני תחומים, לא מפני שהם יודעים לכתוב, לתת ביטוי למצוקה הגדולה הזאת. והנה באה פתאום סימון בייל וכל מיני דברים כאלה.
נכון.
וכל מיני אנשים. אז לפעמים יש גורל לספר שהוא לא כל כך רע. ויצא שכאילו כל מי שעכשיו מדבר איתי על הספר, רק לפני כמה ימים הוא יצא לחנויות, אומר לי, זה סימון בייל וכן הלאה. אז יצא לטובה, אבל אני אגיד אולי דבר שהוא העיקר, ובזה נגמור את התשובה לשאלה המתבקשת שלכם. המון השתנה בכלל בעולם, גם בעולם של בני אדם, כמוכם וכמוני, וגם בעולם הרפואי, שמתנהג בצורה אחרת בכל השאלות שקשורות בדיכאון. ויותר מזה, ישנו שינוי ברור ביותר בגישה לשאלה שהדיכאון הוא לפעמים לצערנו הוא רק מבולה, וזה שאלת ההתאבדות. זה לא היה כך לפני 25 שנה, וזה היה לי חשוב להביא באחרי דבר שלי, וכמובן להראות שסטיירון לפניי כמובן אמר את כל הדברים האלה, אבל עכשיו יש יותר אפשרות להקשיב להם.
הספר הזה שסטיירון כתב מסתיים באקורד אופטימי בעיניי, עם השורות, ושוב יצאנו אז לצפות בכוכבים, עם הידיעה שאפשר לצאת מהדיכאון, שהוא יצא מזה. אבל באחרית הדבר שלך, כעבור כל השנים האלה, אנחנו כבר בעצם יודעים אחרת לגביו.
נכון מאוד, נכון מאוד. אני לא רציתי to make a point, כמו שאומרים, לעשות פה איזו אמירה משלי. רציתי להגיד עד כמה מסתורי כל הדבר הזה. תראו איך הוא גומר את הספר. וכבר באותן שנים שהוא כותב אותו, הוא כבר אחרי התקפה שנייה. ואחר כך יש לנו עדויות של אשתו האוהבת, שיש לנו ספר שלם שכתבה ביתו, ועוד כל כך הרבה דברים שאנחנו יודעים. אני פשוט בא לשתף את הגל, אני מנסה לעשות פה סוג של שירות. ולהראות, תראו, ככה הוא גומר את הספר, יש לו זה השפעה בלתי רגילה, אני יודע שיש לו זה השפעה עצומה בארץ, כי אנשים פשוט בניגוד לספרים רבים אחרים שאני מוציא לאור. ויכול להיות שמישהו אוהב או לא אוהב. פה אנשים פנו אליי. אין צורך לומר שכמות מספרים מטורפים של אנשים פנו אליו. אז הנה זה סוף אופטימי. היה לי חשוב לשתף את הקוראים בכך שזה לא כל כך, זה לא כל כך פשוט. והבאתי עוד כל מיני עדויות. ויקרא הקורא וישפוט, ובעיקר יקראו אנשי המקצוע.
אז זהו. בדיוק, אנשי
הספר
המקצוע.
הספר הזה הוא במידה מסוימת כתב האשמה נגד מטפלים, שלפחות כשהוא כתב את זה אז, לא לגמרי הם מבינים את המצב, הם נותנים כל מיני תשובות שבכלל לא רלוונטיות עבורו, הם מדברים איתו על שבועות וימים, כשהוא לא יודע, אתה עצמך כותב, כשהוא לא יודע איך הוא יגמור את הכמה שעות שנשארו לו עוד לסוף היום, ובעצם הוא אומר,
בוא נחליף תרופות, ותוך חודש נראה איך זה עובד.
כן, והוא אומר, טיפלו בי לא נכון, אפילו כשמצאתי את הפתרון, הוא הושפז בבית חולים, הוא אומר שהפתרונות שניתנו בבית החולים לא היו פתרונות שהיו טובים עבורו, הוא לא מרגיש שניתנו לו מסגרת מקצועית. בית החולים עזר לו מאוד, אבל לא בזכות המטפלים.
כן, זה נכון, אבל תראה כמה זה סבוך כל העניין הזה, ולכן הוא כל כך מרגש. ולכן אני הזדעקתי, תראו, לפני שכתבתי את האחרית דבר הזאת, אני קל כתיבה, אבל לא היה לי קל. אני עסקתי בדבר הזה למעלה מחצי שנה, וקראתי בכל מיני תחומים שהם לא המקצוע שלי, של פסיכיאטריה, של פסיכותרפיה וכן הלאה, כדי להבין יותר מה קורה בתחום הזה. תראה כמה גדול המסתורין פה. הרי אתה צודק, זה מה שהוא אומר. מצד שני, זה לא סתם כתב האשמה, כי בעצם הוא אומר, והוא חוזר ואומר, לכו חפשו את העזרה הזאת.
נכון, בהחלט.
ואז, ויש קטע שם שהוא אפילו, אני רומז, אבל אני לא באמת מביא את הפרטים, כי אני לא רציתי להפוך את העניינים האלה לרכילויות. כל התחום הזה, אגב, מזמין ממש רכילויות, עד כדי צהוב. והיה לי חשוב להימלט מן הדבר הזה. מי שרוצה שיחפש, מי שרוצה יכול אפילו למצוא את השם של הפסיכיאטר שהוא לועג לו,
כן.
שהוא קורא לו כך וכך, מי שרוצה יחפש טוב באינטרנט, הוא ימצא אפילו את השם האמיתי של הפסיכיאטר. היה לי חשוב לא להיכנס לכל הדברים האלה. אבל ישנה נקודה אחת נורא חשובה, שברגע האחרון מצילים אותו, לקחת אותו לבית חולים, זה מיד צריך עכשיו, וכן הלאה. מי אמר את זה? הוא? אולי הבת? אולי האחות של הבת בכלל היא זאת שם? כאילו, כל כך חשוב הרגע הזה של ההחלטה, אני שוקע לתוך התהום, או יש עוד משהו? ולמרות כל הביקורות, שבצדק אתם אומרים, שהוא כל כך באופן אכזרי ממש, והגבול ההומור והפרודיה מראה כמה נורא הפסיכיאטר, כמה אינפנטילים הפסיכולוגים, לכו לחפש את העזרה. זה מה שמשגע ממש... בכל התחום הזה, אנחנו כמעט אחרי כל השנים לא יודעים כלום.
נכון, אבל הוא ממש, אני ממש השתכנעתי מהדברים שלו, שאשפוז זה דבר שמאוד מאוד עוזר. זה מאוד כדאי. זה לא אפילו העניין של התרופות באשפוז, כמו המצב הזה של הבידוד, שאתה מבודד שם במחלקה ומטפלים בך.
אבל אם יש מישהו טיפש...
כן.
זה נורא קשה, והוא נותן לזה הרבה ביטוי.
אני רוצה אבל לשאול אותך, אנחנו מדברים על זה שהספר הוא במידה מסוימת כתב האשמה, אבל אתה באחרית הדבר שלך מדבר על זה שגם האשימו את הספר. הוא כותב את הספר, ברור לחלוטין שהוא כל הזמן מתאמץ להגיד, זאת החוויה שלי. אני לא רוצה לייצג. הוא לא אומר את זה בדיוק ככה, אבל זה מאוד ברור בין השורות. אני לא רוצה לייצג, אני רוצה רק לספר מה אני הרגשתי. ובכל זאת, האשימו אותו שהוא לא יכול לייצג, מה שהוא מתאר הוא מאוד מאוד ייחודי, ושיש אנשים אחרים שסובלים מדברים דומים, והם מתמודדים איתם אחרת, ושהפתרונות שהוא...
לא, הגבר הפריבילגי הלבן, העשיר המפורסם, שהוא
כן,
לא לבד.
נכון, זה הטענה נגדו, אבל אני חושב שבמידה מסוימת, אחד הדברים שאנשים יכולים לקרוא פה, זה להבין שבאמת אתה מרגיש מאוד מאוד בודד, כי החוויה היא מאוד בודדת, והחוויה היא מאוד מאוד ייחודית לך. אתה יכול לתאר רק את עצמך.
אז אני באמת הבאתי, שוב, אני ניסיתי לא לקחת עמדה, אלא רק לשרת. והשירות שלי היה להביא שני דברים מאוד קיצוניים, שונים זה מזה, בדיוק בנקודה החשובה הזאת שאתם מדברים. אני הבאתי דוגמה, אמנם מתוך סרט, אבל היא כל כך אמיתית. כמה מיליונים ומיליונים ומיליונים יש של אנשים. הבאתי דוגמה של מובטלים באנגליה, שפשוט כל האופציות שעומדות בפני מישהו כמו סטיירו לא קיימות בשבילם.
כן.
זה דבר מדהים, זה סוג אחר לגמרי של בדידות. מצד שני, אני מביא את אחד מהאנשים הכי חכמים שהתרבות האמריקאית הביאה לנו, הפילוסוף וויליאם ג'יימס, שהיה בעל יכולת כתיבה בלתי רגילה, היה הראשון גם שכתב ספר בפסיכולוגיה בכלל, לפני שהיו מחלקות רבות בפסיכולוגיה, הרי זה היה חלק מהפילוסופיה בכלל, ויליאם ג'יימס, והוא כמובן פריבילג יותר מסטיירון, יש לו 5 ילדים ואישם אוהבת והכל וזה, והוא כותב על הבדידות דבר הפוך, כשתגיע ממש אל העומק, אתה בודד כמו כל אחד אחר. הוא לא אומר, אני אומר, כאילו, כמו כל המובטלים האלה.
כן.
אתה, בבדידות הזאת, הנושא הזה הוא אולי אחד מהנושאים הכי מעניינים, לא רק ביומיום שלנו, אם אתה מסתכל בסביבתך, בסביבתי, בסביבתך, אתה תראה, הוא גם אחת החידות הגדולות בתולדות הפילוסופיה, כל העסק של היחס בין הגוף והנפש, כמעט מוביל לשאלה הזאת, איפה מתנהל כל הדבר הזה של הדיכאון? איפה כל השערה הזאת מתרחשת? כמובן יש כימיה, הביולוגיה די ברורה בנושא הזה, מכאן גם כל האשליות. אם אנחנו רק נמצא משהו שיכול להסתדר שם במוח, אם קצת, ניתן קצת מזה וקצת, כן, אבל אני יודע על גברת אחת שהייתה ידידה מאוד טובה שלי, אישה, מביא דוגמה, לא בספר, אבל אני יכול לשתף אתכם ואת המאזינים. אחת הנשים החכמות ביותר שהכרתי בחיי, אישה פולניה שכבר מזמן הלכה לעולמה, הייתה גדולה מני בת 20 שנה, אישה יפה וחכמה במיוחד, היא זאת שהקימה את זהו זה באוניברסיטה הפתוחה. היא באה אליי בתור ידיד, אמרה לי, אני בזמן אנחנו בדיכאון גדול, אני לא יודעת מה לעשות. ואני שלחתי אותה למישהו שחשבתי שהוא מן הפסיכיאטרים הטובים, ולא הייתה לי מספיק עדות שהוא מהטובים. היא חזרה אליי בוכה לחלוטין. הוא בקושי הקשיב לי, אמר לי, זה לא בעיה, תוך, הנה הפרוזק, רשם לה. זה הרס אותה. זה הרס אותה. אז יש גם כאלה.
אבל יש גם טובים. בוא נגיד את זה. יש גם טובים.
בוודאי שיש טובים. ואם אתה מדבר עם פסיכיאטר אחריך, והוא אומר לי, אוי וי, מקחו מאיתנו את התרופות. בוא אני אראה לך את כמות ההצלה שאנחנו עושים. זה נורא... נורא מורכב כל העסק הזה.
אני רוצה רק לסיום על קצה המזלג, לצערי, אבל זה נושא מאוד מאוד רציני ואי אפשר להתעלם ממנו. אתה מוסיף עוד נדבך באחרית הדבר שלך, אתה כותב על הלם קרב ועל נזיפה שאתה קיבלת כשהוצאת את הספר הזה אז, ב-96.
כן, איך לא ראיתי את זה?
איך לא ראית?
כן, זה כל כך...
וסטיירון עצמו אולי אפילו אפשר להגיד לא רע.
הוא לא כתב על זה.
נכון, הוא לא כתב על זה.
וזה מפליא לאור העובדה שאני מביא המון דברים שהוא כתב בספרות, והמון דברים שהוא כתב לא בספרות, אלא יותר באופן כמסעית, שכותב מאמרים ומסות וכן הלאה. הוא כותב על זה כל כך ברור, איך זה יכול להיות שהוא את זה לא ראה, איך זה יכול להיות שבעם ישראל לא ראו את זה פחות או יותר עד אחרי לבנון. אני זוכר את רפול, אחרי מבצע ליטני או משהו כזה, זה היה שרפול אמר שהוא ראה איזה בחור בוכה כי החבר נהרג, אז הוא אמר לו, צנחנים אסור לבכות, כל דברים כאלה. תראו, גם בעולם כל העסק של הלם קרב, התחילה של העיסוק עם ההכרה עד כמה זה נורא ועד כמה זה מוזנח, הייתה רק אחרי מלחמת העולם הראשונה. לנו לקח עוד כמה מלחמות.
יהודה מלצר, דוקטור יהודה מלצר, אנחנו דיברנו על חשיכה נראית, זיכרון של שיגעון של ויליאם סטיירון. אני אשמח אם תכתוב אתה בעצמך גם בנפרד עוד, כי אחרי דבר שלך מרגשת. תודה רבה לך על השיחה הזאת.
תודה רבה לכם.
לפני שנשמע שיר, אנחנו רוצים לומר שכמו שנאמר כאן, יש עזרה, חשוב לחפש אותה, ואובדנות היא תופעה שניתנת למניעה. במקרה שאתם או אדם בסביבתכם נמצאים במשבר, עלולים להיות אובדניים, אתם יכולים לפנות למרכזי הסיוע, יש לזה מוצא. מספר הטלפון של ערן, עזרה ראשונה נפשית, הוא 1201. יש את עמותת סהר, סיוע, הקשבה ברשת, שזה שירות שמציע תמיכה נפשית דרך האינטרנט לאנשים שנמצאים במצוקה נפשית.
ויש גם נטל, ויש גם בשביל החיים.
נכון, עמותת בשביל החיים, סיוע למשפחות שיקיריהן התאבדו, 03-748-7771. יש פתרון, חפשו אותו. תודה רבה, יהודה מלצר.
עכשיו, עובר מסך.
אנחנו מה שכרוך, בכאן תרבות, מאיה סלע ויובל אביבי, חזרנו לכם עם עובר מסך, פינתו של מבקר המסכים שלנו, מאתר EDB, היום אנחנו מדברים על, לא אמרתי את שמו, יונתן דורון.
ברור, יונתן דורון.
מבקר המסכים שלנו, מאתר EDB, יונתן דורון, היום אנחנו נדבר איתו על ספרי ילדים מאוירים שהפכו לסרטים, אבל לא סרטים מצוירים. שלום יונתן. יונתן איתנו?
יונתן לא איתנו?
לא, הוא לא איתנו.
יונתן לא איתנו. חבל, עשינו את כל הדרמה הזאת, עם האות והכל.
בואי נעשה הודעה קצרה, בסדר?
טוב.
רגע, אומרים לנו שהוא לא איתנו. יונתן? יונתן?
שומע?
שומעים אותי?
כן, הנה אתה, הללויה.
אל תזוז עכשיו, אל תזוז. שלום לכם. שלום לך.
שלום יונתן.
אז אנחנו מדברים על ספרי ילדים מאוירים שהפכו לסרטים, אבל לא סרטים מצוירים.
נכון.
מה, למשל, כן.
למשל, אדוב פדינגטון, שזה שני סרטים מקסימים מקסימים שכדאי לראות. ארץ הרוצה, הפרא, הגרינץ', ג'ומנג'י שהצליח מאוד. יש כמה וכמה לאורך השנים.
אתה יודע, מבין הדברים שאתה הזכרת, אחד הדברים שהם ממש, קודם כל, ארץ יצורי הפרא, אני בכלל לא בטוח שזה לא סרט ילדים, זה סרט ממש מפחיד, מה שלפעמים קורה שם, אבל מה שמדהים זה שאני חייב להודות שראיתי את הסרט לפני שקראתי את הספר בפעם הראשונה, אני יודע, זה נורא והיום, ונורא הפתיע אותי אחר כך לקרוא את הספר, כי בספר אין כלום כמעט, כלום.
לא קורה בו הרבה, כן.
איך עשו מזה סרט באורך מלא?
אז אתה חושב שהיה מוצלח?
כן.
גם אני.
מה, אתה לא אהבת את זה, יובל?
זה היה בסדר.
או שפשוט נראה לך לא חינוכי להגיד שאהבת את זה.
לא, זה היה נראה לי ארוך מדי.
ארוך מדי, זה זקנים אומרים את זה, זה ארוך מדי.
נולדתי זקן. יונתן, מה אתה אומר? נשמע לי שאתה בצד שלי פעם הזאת.
אני הפעם איתך, כי אני חושב שיש שם הרבה קסם ורגישות בסרט, אבל אין בו מספיק. זאת אומרת, הוא באמת באיזשהו שלב, אתה מאבד עניין, לא קוראו שם, כי הוא מיצה את עצמו. כי הבנו שהם יצורים מקסימים שכולנו היינו רוצים ללכת אחריהם, אבל זה לא מספיק ל...
עוד פעם איבדנו אותו.
אוי, לא, איבדנו את יונתן.
טוב, נחזור להודעה הקצרה שלך, יובל.
יונתן?
אני איתכם, אתה שומע אותי?
עכשיו אנחנו שומעים אותך, משהו מאוד משונה קורה היום.
משונה.
אז אני רוצה לשאול אותך, זה בעצם רוב ספרי הילדים המאוירים שאנחנו, שהזכרת אותם, הם ספרים מאוד מאוד קצרים. מה הופך סרט למשהו שמצליח באמת ליצור את הדבר הזה, וסרט אחר שאתה אומר, אוקיי, הם לא הצליחו לפצח את ה-20 עמודים האלה.
לוקחים את הגרעין של הרעיון, ואת המסר של הסיפור, זאת בעצם זו החשיבות, או מוסר הסקלים חייבים. למשל, יש את חתול תעלול, The Cat in the Hat.
כן.
סרט נוראי, הספר הצליח מאוד, והסרט הוא לא במקרה הסרט היחיד של הבמאי הזה. הוא הצליח לגרוף 100 מיליון בארצות הברית בזכות The Cat in the Hat, ומייק מיירס בתפקיד הראשי, אבל אין שם כלום. זה פשוט חריזה בלתי נגמרת ותעלולים כאילו לילדים ושאפילו ילדים לא אהבו ופשוט נכשל קשות כי לא אהבו מספיק לא סיפו עלילה זה רק היה דמות וחריזה וזה לא מספיק, אנשים צריכים קצת תוכן, איזה פעולה, הומור
או רובין וויליאמס, פשוט אפשר לקחת את רובין וויליאמס, כבר אי אפשר אבל זה
כן,
יכול להיות פתרון טוב
לקחו אותו לג'ומנג'י ואחרי 20 שנה עשו את זה באמת חידוש עם מישהו חדש כי הרעיון כל כך מוצלח
אז בעצם אתה אומר, ג'ומנג'י לדעתך זה טוב.
ג'ומנג'י הרעיון מצוין, אבל מאוד, מאוד חזותי, מאוד מפעיל את הדמיון, ומאוד קל לעשות מזה סרט, לעשות מזה פעולה.
אז בעצם אבל מה שאתה אומר זה שהדרך היחידה לעשות את זה כמו שצריך, זה להתרחק מהמקור, בלית ברירה.
אבל כשאתה מתרחק מהמקור, אתה לוקח את העיקר שלו ועושה אותו, הפוקוס הוא על הגרעין של הרעיון. למשל, ננסה לעשות ספרים ישראלים.
כן.
בארץ לא ככה עושים סרטים לילדים, ולכל המשפחה עושים רק לילדים ונוער, אבל אנחנו ננסה, למשל, אני אקח את מעשה בחמישה בלונים.
כן.
זאת אומרת, מה כבר יש שם? חמישה בלונים מתפוצצים.
נכון.
אבל הסיפור הוא כמובן, זה סופו של כל בלון. שצריך להתמודד ולהתרגל לזה, שצריך להיפרד, שצריך לעזוב, שהכל נגמר מתישהו.
כן.
למשל, החתולה של סיגלית יכולה למות מזקנה, והיא צריכה להתמודד עם זה.
אתה צריך לראות את הפרצוף של יובל עכשיו.
לא, מה עשית לילדים? מה עשית לילדים? עוד לא התחלנו את הסרט, כבר הרגת את החתולה.
אז הילדים ילמדו שצריך להתמודד, שרוב הסיכויים שהחיות ימותו לפניהם. בואו נקווה.
מאיה, איזה ספר את בוחרת להסריט?
אני הייתי בוחרת, נראה לי, דירה להזכיר, גם כי זה ספר שאני מאוד אוהבת, וגם כי עולה לי בראש לעשות איזה סיטקום פרוגרסיבי בקטע אירוני, כזה, לדור הזה.
אז זה באמת יותר מתאים לסדרה למבוגרים, אני לא יודע אם לכל המשפחה...
לגמרי פוליטיקת זהויות שם.
לא, אבל יכול להיות שם עניין כזה של, אתה יודע, קרובים קרובים, הדור הבא.
אבל תשאירי אותם חיות? תשאירי אותם חיות או שתפכי אותם לבני אדם?
לא, לא, זה יהיה בני אדם.
בני אדם. מי שמתנהג כמו קוקייה, מי שמתנהג כמו יונק, לוקחים את הטיפוסים ועושים את האנשה ההפוכה.
אני מקווה שיש עכשיו איזה מישהו מחברת הפקה שמקשיב לנו, ונהפוך כולנו למיליונרים. אני הייתי בוחר.
למה שנהפוך למיליונרים? הוא יכול פשוט לגנוב את הרעיונות שלנו.
הוא יכול פשוט לגנוב, נכון, זה גם נכון, הוא יכול לגנוב. אני הייתי בוחר באבא עושה בושות, אני חושב שזה יכול להיות סרט של... מספר סרטים זה יכול להיות, כי אפשר לעשות המשכים. אבות תמיד תמיד עושים בושות, והם מוצאים כל הזמן דרכים חדשות לעשות בושות, ואני יודע את זה מניסיון, כי הפכתי לאבא.
אמאות לא עושות את זה?
אני חושב שאבות עושים יותר בושות.
באמת?
כן, יש לנו פחות מודעות עצמית. מה אתה אומר?
יש לך הרבה דוגמאות להעביר את הסריט, אני מבין.
המון! תשמע, יש לי ילד בן 9 שכבר כאילו, כשאנחנו הולכים ברחוב, הוא תופס מרחק, הוא אומר, אני לא קשור לאיש הזה ש...
כן, אז גם בספר הוא אומר, תוריד אותי רחוק מבית הספר. בדיוק. שלא יראו אותנו יחד. אז באמת, אני חושב שזה יכול להיות סרט ילדים נהדר, סרט לכל המשפחה נהדר, שהילדים וההורים כל אחד יזהם מהצד שלו, וגם ילמדו שגם לאבא שלו עשה בושות, וגם יש עוד ילדים, זאת אומרת, זה יכול להיות עלילה באמת נפרשת ומקור לקומדיה.
ושהאהבה מנצחת בסוף, האהבה מנצחת.
אוקיי.
אנחנו חייבים, אבל אני חייב לסיום, לשאול, אני מבין מדבריך שעובדים על סרט על פי אהרון והעיפרון הסגול?
נכון, סרט לא מצויר, ואני מת על הספר הזה.
ברור.
ואני חושב שיש לו פוטנציאל גדול מאוד, אם באמת יהפכו את הציורים שלו לעולמות חדשים, והוא מאייר ומשנה את המציאות שלו ומנסה להתמודד, יש לזה פוטנציאל גדול מאוד, אני מקווה שלא יפספסו את זה.
אני חושב שעומדים להרוס את זה נמרצות. חושש מאוד.
הספר יישאר בכל מקרה, גם אם הסרט יצליח או לא, הוא יישאר איתנו.
יונתן דורון, מבקר המסכים שלנו ומבקר באתר EDB, תודה רבה לך על הפינה הזו.
תודה לכם.
תודה, להתראות.
סוף סוף הגענו להודעה הקצרה שהשארנו אותה במתח, נכון?
כן.
פעמיים, כמה פעמים ניסינו.
מה זה? אחת החשובות.
המאוד חשובות. כן. אז ההודעה הקצרה היא שביום שלישי אנחנו יוצאים לחופשה, אנחנו נחזור בתחילת ספטמבר, ומחר נעשה תוכנית שתעסוק בין השאר בחופשות, בדרכנו שלנו, כן? בעובדה שחופשה היא סיוט לפעמים. אבל בינתיים, הנה המלצה מהחברים באתר Book Riot, שפיתחו נוסחה מתמטית לבעיה קשה מאוד, לפתרון בעיה קשה מאוד, אריזת ספרים לחופשה, שזה כמובן דבר שכל אחד מאיתנו צריך עזרה בו.
נכון. אז איך אורזים ספרים לחופשה? איך לא מגיעים למצב שבו אתה תקוע באי ביוון או באתר סקי באיטליה, עם שלושה ספרים עבים מאוד, שעלו הרבה כסף במשקל העודף במטוס, היום משלמים על כל דבר בנפרד, אבל הם מאוד לא מתאימים למצב הרוח
תקלה
שלך.
תקלה חמורה?
אז אוקיי, מדובר בבעיות מאוד מאוד קשות של העולם הראשון, יובל. גם צריך לזכור שיש כל מיני סוגים של חופשות, כמובן. העולם הראשון יודע את זה. אותו אדם ירצה לקרוא משהו אחד בטרק בערי הרוקי, אבל משהו אחר לגמרי בבטן גב בדרום, צרפת. הוא כזה אדם אקלקטי. כל האפשרויות האלה כל כך מופרכות כרגע, כמובן לאור הקורונה, אבל אפשר כמובן, אני שמתי לב שהעולם הראשון מוצא פתרונות. כן. הוא יכול לנסוע לציר בגליל וכל מיני דברים כאלה. חופשה תהיה לו, הוא לא יוותר על החופשה שלו. העולם הראשון לא יוותר על הנופש. אבל בכל מקרה מדובר במצב לא פשוט. כן. עדיין הוא רוצה לקחת ספרים איתו לנופש.
לא רק זה, הוא קורבן של המצב, כן?
הוא תמיד הקורבן.
יש לו בעיה.
בטח, יש לו בעיה.
ספרים, וכמה. אז נעבור למתמטיקה, כי יש נוסחה. ננסה לעשות את זה פשוט, אף כי זה מורכב מאוד. יש כמה משתנים שבבוקרית מגדירים. מספר ימי החופשה, מספר הז'אנרים השונים שאתה מתעניין בהם, נגיד ספרות קלה, ספרות בלשית, ספרות פילוסופית וכו' וכו'. רמת הקושי, גודל המזוודה, וגודלו הפיזי של הספר. עכשיו הם יוצאים, נגיד, הנוסחה שלה משקפת הנחה, שאפשר לקחת יותר ספרים קטנים, כמובן, כי הם תופסים פחות מקום, וגם יותר ספרים שרמת הקושי שלהם נמוכה, כי הם נגמרים יותר מהר, אתה קורא אותם מהר יותר, כי זה קל. אז הם מציעים כך, אני מבקש להקשיב היטב, זה לא פשוט. הם לוקחים את המשתנה של גודל המזוודה, והם מחלקים אותו במכפלה של מספר הימים, כלומר לוקחים את המספר הימים ומכפילים את זה, בסכום המכפלות של כל ז'אנר ברמת הקושי שלו, ובגודל הספר בז'אנר.
אתם לא חייבים לכתוב את מה שהוא אומר עכשיו.
הם מחלקים את המזוודה במספר ימי החופשה כפול כל הספרים בז'אנרים השונים.
אוקיי, ומה יצא להם?
זה באמת מאוד מסובך. מה שיצא להם בהצעה שלהם, עשו דוגמה. נסו דוגמה, ויצא להם שהם צריכים לקחת 11 ספרים לחופשה בת 4 ימים, וזה אומר שהמשוואה המתמטית הזאת איומה, כי לא צריך לקחת טוב, 11 ספרים.
תראה, יש להם גם הצעות איך להרוז, איפה לשים כל ספר, אבל כמובן שאנחנו מדברים פה על טקסט סטירי, שרק נועד למקסם את תחושת חוסר העונים של אנשים שרוצים לקרוא בחופשה, ויודעים בכל שנה שזה לא ייגמר כל כך טוב. ומכיוון שזו הצעה סטירית, יש להם גם הסתייגות מוחלטת מהפתרון של אנשים כמוך, שזה ספרים אלקטרונים כמובן. זה כמובן פותר את כל הבעיה, אבל הם מתנגדים לזה נחרצות, כי בטריות מתקלות, ספרים מודפסים הם לנצח. אני דווקא לא מסכימה, אני חושבת שלחופשה זה...
לחופשה זה...
אפשר לקחת את כל אלקטרוני? הספרייה שלך בספר אלקטרוני, כן.
זה מאוד נחמד, כן, זה מאוד עוזר. טוב, מי שנכנס לדיכאון בגלל הנוסחה הסטירית יכול למצוא נחמה במגזין האטלנטיק, שם כותבים טור מהפכני על כך שאולי, רק אולי, אם אתה הולך לחוף הים למשל, בחירת הקריאה הכי מוצלחת היא פשוט לא לקחת איתך ספרים. באטלנטיק, המגזין האינטלקטואלי טוענים שהחוף הוא לא מקום לספר. קודם כל, כותבים שם, יהיה לך חול בין הדפים. 7 שנים אחרי טיול הים, עדיין מצאתי גרגירי חול בספר השירה שלקחתי איתי, ככה כותב המחבר של הטור הזה, אלכס מקלרוי, ואני אומר לעצמי, אוקיי, למי אכפת? מה אכפת לי שיש לי קצת גרגירי חול?
כי גרגירי החול בתוך הספר,
עוברים לבית.
יכנסו למכונת הקפה היוקרתית שקנית לאחרונה, ולסדינים שלך מכותנה הודית. והרסו לך את כל הבית.
יואו, זה בדיוק החיים שלי.
אני יודעת. טיעון נוסף שלו הוא שפעם אחת הוא לקח את קנדיד של וולטר לחוף הים, בתוך שנייה הוא נרדם... אז הוא היה אדום ושרוף ומגורה, הוא התעורר עם צורה של הספר על החזה, עם קעקוע כזה שכתוב וולטר.
איך אפשר לרדם בתוך קנדיד? זה ספר כל כך, אתה קורא אותו בנשימה אחת, מה שנקרא.
מה זאת אומרת? הוא היה עייף.
הוא היה עייף, טוב. בסדר, בעיה שלו, אל תלך עייף. הוא היה נרדם אז בכל מקרה, לא? טוב, הוא ממשיך, האצבעות רטובות, הוא אומר, הספר נרטב ונקרא, השמש מבהירה את הדפים. בקיצור, הוא אומר, החיים מספקים המון מקומות טובים לקריאה, החוף אינו אחד מהם, ועוד דבר הוא אומר, בקרוב אנחנו נהיה שוב בסגר. זה מה שהוא אומר. גם בארצות הברית המצב לא משהו עם הקורונה. כשהוא יגיע, הוא אומר, יהיה לנו את כל הזמן לקרוא בנוחות של הסלון שלנו או של המיטה שלנו, ואנחנו נתחרט על כל רגע של הבחוץ שלא ניצלנו את היותו בחוץ. כלומר, אתה בחוץ עכשיו, תסחה, תרוץ, תשזף, אל תקרא. והטירון האחרון קצת משכנע.
אני לא יודעת, כי אני אומרת, אם אתה בחוץ ומה שאתה חושב על זה, זה תסחה, תרוץ, תשתזף, אז גם לא הבנת באיזשהו מקום אתה בחוץ, ויש משהו מאוד מאוד קומי בעולם הראשון. אנשים יוצאים לחופשה ואז יושבים עם הגב אליה, אל הטבע או אל הנוף העירוני, תוקעים ספר מול הפרצוף, כי אין להם שום יכולת להתמודד עם הדבר עצמו, עם להיות בעולם, ואם אין להם ספר אז הם שוחים, רצים, אתה יודע, הם צריכים כל הזמן להפעיל את עצמם כדי לא סתם להיות שם. לשבת שם.
הדברים שאת אומרת מאוד מחברים אותנו לתוכנית שלנו שתהיה לנו מחר, אבל עכשיו אנחנו צריכים לסיים, לפני זה קצת חדשות מקומיות, הסופרת ג'וליה פרמנדו צייזלר מונתה למנהלת האומנותית של פסטיבל הסופרים במשכנות שעננים בירושלים, הוא יארך ב-15 עד 19 במאי 2022, זה קורה במקביל ובשיתוף עם פורום הספר הבינלאומי, ואנחנו כולנו מקווים שזה פשוט יקרה כמו שצריך כרגיל, ושעד אז הכל...
אפילו יותר טוב מכרגיל, למה לא? עננו לסיים. תודה רבה ליוג'י גבאי שעל הביצוע הטכני ולמפיקה שלנו, תמר בנימין. אנחנו נהיה פה שוב מחר.
להתראות.
אתם מאזינים לכאן הסקטים, הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי.